שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד 209, מאמר עניין החסד. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.cion.il. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 209, מאמר עניין החסד. בעניין החסד מובא בזוהר הקדוש, וזה לשונו, בתנא, ולמדנו מה ראה הכתוב, שלא נקרא אברהם עד עתה. אלא כך בארנו, כי עד עתה לא נימול, ועתה נימול. וכשנימול, נתחבר בהשם, זו שהיא השכינה, והשכינה שרתה בו. על כן נקרא אז אברהם עם ה'. והיינו שכתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בעיברם. ולמדנו בהי ברם. ולמדנו באברהם, כלומר שבעיברם אותיות באברהם. ללמדנו שבשביל אברהם נברא העולם. ושואל, מה הם אומרים? כלומר, למה חולקים זה על זה בפירוש בעיברם? הוא משיב, אלא דה חסד. זה שאומר שבעיברם רומז לאברהם, היינו חסד, שבשביל חסד נברא העולם. ודה שכינתה, וזהו שאומר בהי ברם, היינו השכינה. ואין קושייה מאחד על חברו, כי הכל יורד ביחד. כלומר, אם החסד בעולם, גם השכינה בעולם, וכן להפך. ועל כן, בית המשמעויות חסד ושכינה, עניין אחד הוא, והי והי הווי. והעולם נברא בשביל החסד ובשביל השכינה. ויש להבין במה שהוא מפרש, בעיברם, באברהם, שהוא חסד. היינו שבשביל חסד נברא העולם. ויש להבין בעניין החסד, הלא זהו רק עניין ששייך לבין אדם לחברו. וכי כדי שכל אחד יעשה חסד עם חברו, ברא הקדוש ברוך הוא את העולמות העליונים, ועולם המלאכים והשרפים. והכל בכדי שראובן יעשה חסד עם שמעון וכדומה. מה יהיה לקדוש ברוך הוא מזה? הייתכן לומר דבר כזה? ולפי זה צריכים להבין מהו חסד שאמר שבשביל חסד נברא העולם. זה ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבריו. אם כן, יש לשאול, מהו שאומרים על הכתוב, אלה תולדות שמיים בעיברם. שתי מיני דרשות, א', מטעם שכינתה, וב', מטעם אברהם, שהוא חסד. וצריכים לומר, שמהכתוב בעיברם, הם דורשים רק איך להגיע למטרה הנקראת להיטיב לנבריו. שהמשמעות היא שהנבראים צריכים להגיע לידי השגת טוב ועונג עם כל השלמות. זאת אומרת שבזמן שיקבלו טוב ועונג לא ירגישו שום אי נעימות הנקרא נעמא דכסופא. ובכדי לתקן את זה, נעשה צמצום, שהוא העלם והסתר על הטוב העונג. כמו שאומר הארי הקדוש, וזה לשונו, דע, כי שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות, להוציא לאור שלמות פעולותיו וכולי, והנה אז צמצם את עצמו. עד כאן לשונו. נמצא לפי זה שההלם וההסתר שאנו רואים על הרוחניות, זאת אומרת, הגם שאנו צריכים להאמין במלוא כל הארץ כבודו, אבל אם כל העולם הנבראים היו מרגישים את כבוד השם, מי היה אז רוצה לעסוק בדברים שפלים, בזמן שרואים את החשיבות של כבוד הרוחניות? כי אדם יכול לקבל לעצמו תמונה ממה שהיה לו מהעבר. נגיד שאדם ידמה לעצמו שהזמן הכי חשוב שהיה אצלו, שהיה מרגיש איך שכדאי להיות דבוק ברוחניות, והיה מסתכל על עצמו וכן על כל העולם כולו, איך שהזמן עובר בלי שום תועלת ומטרה, ורק עוסק בדברים של מה בכך. וכשהוא היה אז במצב מרומם, היה כל העולם בעיניו כמו ילדים קטנים שמשחקים בצעצועים. כמו שאנו רואים, לפעמים ילד קטן לוקח חבל ושם על הכתף של השני, והוא אומר לו, אתה תהיה סוס ואני מוליך את המושכות, שאז שניהם נהנים מהמשחק הזה. ואם נאמר לילדים, איך אתם משחקים בדברי שקר, הלא אתה לא עגלון והוא לא סוס, בטח שהם לא יבינו מה שמדברים עליהם. והאדם, כשהוא עושה לו ציור, מזמן שהיה לו המצב הכי חשוב בחיים, כשהיה מסתכל על אנשים, איך שהם עוסקים רק בגשמיות, היה מסתכל עליהם כמו שאיש מבוגר מסתכל על ילדים קטנים, איך שהם משחקים. אלא זאת, מה חסר לנו בכדי שנוכל לעסוק בתורה ומצוות? רק הגילוי. היינו שיהיה גלוי לפנינו את הטוב והעונג הנמצאים גנוזים בהם, שנראה אותם בגלוי. ואז מי לא רוצה טוב העונג? ומי האדם שיכול להשפיל את עצמו ולהיכנס ללול של תרנגולים ולנקור באשפה כמוהם ולהיות שמח ועליז מזה, בזמן שהוא יכול ליהנות מהחיים כמו בן אדם? זאת אומרת שהפרנסה שלו תהיה מה שמסמכים אנשים, ולא ממה שמסמכים בהמות וחיות. וזה הכל נאמר בזמן שהוא מרגיש את ההפרש שבין החיות של אנשים לבין חיות של בהמות וחיות ועופות. מה שאין כן בזמן ההסתרה, שהוא לא רואה חיים אחרים בעולם, רק ממה שהוא נהנה, זהו החיות של כל העולם. וכשהם מסתכלים על אנשים שהם מבטרים על עניינים גשמיים ומחפשים חיים רוחניים, הם מסתכלים עליהם כמו על ילדים טיפשים שאין להם שום שכל, שנותנים לילדים קטנים לשחק עם דברים חשובים, והם זורקים אותם ולוקחים במקומם דברים של מה בכך. כך יש ליהנות מדברים גשמיים, והם זורקים אותם וחושבים להשיג קניינים רוחניים. ואצלם הדברים רוחניים הם דברים של מה בכך, היינו דברים שאין להם שום ערך. אבל הכל הוא בגלל ההלם וההסתר שיש על הרוחניות. ואתה נבאר את הבית פירושים במילת היברעם, שא' פירושו חסד, והבית הוא פירושו שכינה. ושאלנו, וכי בשביל חסד כדאי לברוא עולם הבא ועולם הזה? אבל כפי שבארנו לאל, שמטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבריו, אי אפשר שיתגלה הטוב והעונג מטרם שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע. אם כן, אין מקום שתוכל המטרה להגיע לשלמותה. לכן צריכים לפרש את מה שדורשים בהיברעם, היינו שעל ידם יקיימו המטרה של הבריאה. ובלעדם אין מקום שיכולה לבוא מטרת הבריאה על שלמותה. לכן זה שפרש באברהם היינו חסד, הוא שעל ידי שהם התעסקו במידת החסד, הם יכולים לבוא לידי מידת השפעה, שמזה יוכלו אחר כך לקבל קבלת התענוג, והקבלה הזו תהיה נקראת השפעה. וזהו כמו שאומר בסולם, שמביא את מאמר חז"ל, וזה לשונו, שבעת בריאת העולם, כשאמר למלאכים, נעשה אדם בצלמנו, הנה חסד אמר, יברא, מפני שהוא גומל חסדים. אמת אמר, אל יברא, מפני שכולו שקרים. הוא מפרש שם את דברי חז"ל שמה, שחסד אמר, יברא. וזה לשונו, אבל חסד אמר, יברא, מפני שהוא גומל חסד. כי מצוות גמילות חסדים שעושה, שהוא בהכרח מעשה מבוררת להשפיע, הנה על ידה נמצא מתקן לאט לאט, עד שיוכל לעסוק בכל המצוות על מנת להשפיע. ואם כן, הוא בטוח בסופו להגיע למטרתו, לעסוק לשמה. ועל כן טען החסד שיש לבוראו. נמצא לפי הנעל, שמה שאומרים בהיברעם, פירושו שמהיברעם, דורשים רק לבחינת אמצעי, ולא לבחינת מטרה. כידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבריו, אלא עצות איך להגיע שהנבראים יוכלו לקבל את המטרה, היינו שיוכלו לקבל את הטוב והעונג. היות שמוכרחה להיות השתוות הצורה בין המשפיע למקבל, והיות שהם בהופכיות הצורה, אין אף פעם שתהיה להם היכולת לקבל את הטוב והעונג. לכן אחד דורש שהאמצעי הוא חסד, שעל ידי מידת החסד, שכל אחד עושה עם השני, על ידי זה יזכו לכלים די השפעה, ויוכלו לקבל את הטוב והעונג. ואחד דורש בהיברעם, היברעם, היינו השכינה. אין הפירוש שהוא חולק עליו, אלא שהוא אומר בהיברעם. הכוונה שמלכות שהיא בחינת שכינה נרמזת כאן בהיברעם, היינו היי זעירה. ומפרש הארי הקדוש וזה לשונו, וזה סוד בהיברעם, בהיברעם. כי כל הנבראים היו בחינת היי פרצופים, הן באצילות והן בביאה. וזה סוד היי זעירה דמלכות דאק, אחר שנתמעתה בסוף זת שלה. ומפרש שם שעולם התיקון הנקרא הביאה, יצאו ממלכות אחר שנתקה במידת הרחמים, הנקרא צמצום ב', ששם היה המיעוט במלכות. לכן נקראת מלכות היי זעירה. משמע מכאן שעניין היי שבהיברעם, שמפרשים שהכוונה על השכינה שקיבלה תיקון, המכונה שיתוף מידת הרחמים בדין, שפירושו הוא שמלכות הנקראת מידת הדין, שהיא שורש הנבראים, שהוא הרצון לקבל, שהיא הכלי הצריכה לקבל את המטרה של הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו, והיא הכלי קבלה להטוב והעונג, שזהו חומר הנבראים, היינו הרצון לקבל הנאה ותענוג ממנו התברך, אלא מסיבת תיקון של השתוות הצורה כנ"ל, נעשה דין שאסור להשתמש עם כלי קבלה זו, אם לא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. וזה נקרא בשם צמצום ודין. והיות שאין קיום העולם בלי תיקון זה, הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע, אחרת אין שום גילוי שפע לתחתונים, מחמת הצמצום והדין שנעשה לצורך תיקון העולם. אבל איך יכולים להגיע לשנות את טבע הבריאה, שהוא בחינת מקבל, להיות משפיע? לכן, בכדי שתהיה אפשרות לתקן את הכלי קבלה, שיהיו בעל מנת להשפיע, היה מוכרח להיות תיקון, המכונה שיתוף מידת הרחמים בדין כנ"ל, המכונה צמצום ב', שעניינו הוא שבינה שהיא מידת הרחמים, הנקראת בחינת השפעה, התערבה עם מלכות שהוא קבלה. ועל ידי המיזוג הזה, רחמים בדין, אז נוכל בסגולת תורה ומצוות להגיע לידי השפע, אף על פי שהוא נגד הטבע שלנו. ועניין זה מובא בהפתיחה לחוכמת הקבלה וזה לשונו, וזה סוד מה שאמרו חז"ל, בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, וראה שאין העולם מתקיים, והקדים את מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין, וראה שאין העולם מתקיים, דהיינו כנ"ל, שבאופן זה לא היה שום אפשרות לאדם הצריך להיברות מבחינה דלת הזו, שיוכל לסגל מעשים של השפעה, לכן הקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין, שעל ידי השתתפות הזו נעשתה גם הבחינה דלת שהיא מידת הדין, כלולה מניצוצי השפעה שבהכלי דבינה. נמצא לפי הנעל שהאמצעים שנוכל לבוא ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבריו, יש לנו רק בזכות ההי זעירה, שההי שהיא מידת הדין, נתקטן הדין שלה למידת הרחמים, שפירושה שחלק מהרצון לקבל נתמעט וקיבל לתוכה מידת הרחמים כנ"ל, שהכלי קבלה בשורשם נכללו ממידת השפעה הנקראת רחמים. ובזה נבין מה שהזוהר הקדוש מסיים, שאין מחלוקת ביניהם, אלא כי הכל יורד ביחד. כלומר, אם החסד בעולם, גם השכינה בעולם, וכן להפך. והעולם נברא בשביל החסד ובשביל השכינה. משמע מכאן שהפירוש הוא ששניהם, היינו מידת החסד ובחינת שכינה, שנתקנה עם מידת הרחמים, הוא לדבר אחד נתכוונו. זאת אומרת, שעל ידיהם יגיעו הנבראים למטרת הבריאה, שהיא כדי לענות לנבריו. וזה שאומר, אם אין חסד, אין שכינה. פירוש, אם לא היה תיקון חסד שבעולם, היינו שעל ידי מידת החסד יוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, לא הייתה שכינה, היינו לא היה מועיל התיקון שנעשה בהמלכות, שנקרא שידוף מידת הדין, מידת הרחמים בדין. אלא שמידת החסד ישנו בעולם, שייך לומר שמלכות נתקנה במידת החסד, שהוא רחמים, שזה עוזר להגיע למטרה. אבל צריכים להבין מדוע מלכות נקראת שכינה. הנה אבי ומורי זצ"ל אמר שהזוהר הקדוש אומר הוא שוכן והיא שכינה, שפירושו הוא שבמקום שהבורא מגולה נקרא שכינה. וזה נקרא השראת השכינה, היינו ששם מגולה הבורא. ולכן יש לאדם להתפלל תמיד שיזכה לבחינת מלכות שמיים, המכונה גם כן בשם אמונה. היינו שהאדם צריך להתפלל שיזכה לבחינת אמונה. אבל מתעוררת השאלה, אם הוא יודע שחסר לו אמונה בהשם, אם כן למי הוא מתפלל? שרק בזמן שהוא מאמין בהשם, אז שייך לומר שמבקש מהשם שייתן לו את הדבר מה שהוא מבקש ממנו. וזה יכולים לפרש על דרך מה שכתוב בהקדמה לתעס, וזה לשונו, מי שתורתו אומנותו, אשר בעסק תורתו ניכר שיעור אמונתו, כי אומנותו אותיות אמונתו, בדומה לאדם שמאמין לחברו ומלווה לו כסף, אפשר שיאמין לו על לירה אחת, ואם ידרוש ממנו שתי לירות, יסרב להלוות לו. ואפשר שיאמין לו עד 100 לירות, אבל לא יותר מזה. ואפשר שיאמין להלוות לו את חצי רכושו, אבל לא כל רכושו. ואפשר גם כן שיאמין לו על כל רכושו, בלי שום צל של פחד. ואמונה זו האחרונה נחשבת לאמונה שלמה. אבל באופנים הקודמים נבחנת לאמונה בלתי שלמה, אלא שהיא אמונה חלקית, אם פחות, אם יותר. הרי אנו רואים שיש אמונה חלקית, ואז כשיש לו אמונה חלקית, שייך לומר שהאדם מתפלל להשם שיעזור לו, היות שאין לו אלא אמונה חלקית. לכן הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו שיזכה לאמונה שלמה, כנ"ל. והיות שאי אפשר לזכות לאמונה שלמה מטרם שזוכה להשתוות הצורה, כמו שמובא במאמרים הקודמים ומובא בהקדמת ספר הזוהר, לכן יש אלו התיקונים, כמו שכתוב לאל בדרשת בעיברם. א', שעל ידי מידת החסד יבואו להשתוות הצורה שהיא בחינת אברהם. ב', אומר שהוא בחינת השם, היינו שכינה, היינו מה שמלכות קיבלה לתוכה מידת הרחמים, שעל ידי יזכו לבוא לידי בחינת השפעה, ואז יקוים את מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבריו.
שאלתי הראשונה, מהי אי זהירה? איך בונים אותה? בבקשה.
אי זהירה זה אותו רצון ל... הגיע לתכונת אהבה והשפעה, לגלות את הבורא.
בונים אותה על ידי זה שעוסקים בחברה ביתר חיבור, ולתוך החיבור הזה מושכים האור מחזיר למוטב, והוא מברר את החלק הזה שהוא נקרא אי זהירה.
זה תנאי במערכת כבר שקיים. שאם אנחנו פועלים ברשת כזו של חסדים, של השפעה אחד לשני, אז היא מתלבשת בנו, החוק הזה.
אי זהירה, הכוונה למלכות, שהיא בעצם בחינת שכינה, ו... שכינה אנחנו בונים על ידי מערכת, על ידי הקשר בינינו, קשרים של השפעה. אחד כלפי השני, ובינינו כלפי הבורא.
ואת הקשרים האלה אנחנו עושים לפי כל החוקים שאנחנו מכירים. בטלות, התקללות, עבודה ביחד. כל הפעולות שאנחנו עושים כדי לייצר את המבנה של השכינה.
אנחנו בונים את הרשת בינינו של השפעה, זאת השכינה.
באיזה פעולות, באיזה סדר הפעולות, אנחנו בונים אי זהירה.
אני חושב שהפעולה הראשונה היא בעבודה שלנו, בחיבור בינינו, על הקשרים והיחסים בינינו, זה צמצום של הרצון לקבל לעצמו שלנו. זאת אומרת שאנחנו מנסים לא להשתמש ברצונות שהם לטובת עצמנו, אלא בודקים איך אנחנו משתמשים ברצונות רק לטובת החברה או מתוך החברה.
עוסקים במדרגה הבאה, מתייחסים לכל הפעולות שלנו כלפי המדרגה הבאה, ומה שמאפשר לנו, מה שלא מאפשר לנו להתקדם יותר, זה הזהירה הזאת, מה שמעכב ועוד נשאר בחינת, הבחינה הזאת שמסרבת להתחבר.
קודם צריכה להיות המטרה, למה לבנות אותה, שיתלבש בבורא, וכל הזמן להגדיל את החשיבות של האמצעי, שזה המידת החיבור בינינו, שבו מתלבש הכוח ההשפעה, שנקרא היי זהירה.
שכל אחד דואג על צמצום עצמו, ביטול עצמו, ודאגה רק עבור מערכת הקשר הזאת שבה אנחנו כולנו כל הזמן נמצאים ב... חיבור כלפי תכונת ההשפעה. כל אחד נמצא בדאגה כלפי מערכת הקשר הזאת שתתקיים.
ובעצם אחרי שצמצמתי את עצמי, אז מה שנשאר לי לעשות זה לשחק עם החברים את המדרגה הבאה, ואז בתוך המשחק הזה נולדת הצורה הזאת, התמונה הזאת של השכינה, של היזירה הזאת.
אם אני צמצמתי את עצמי ורוצה עכשיו לחבר את המלכות שלי המצומצמת עם הבינה, איך אני עושה את זה? לבד, יחד עם כולם, כולם נמצאים אז באותה פעולה, או איכשהו, כל אחד בפעולה משלו, איך אנחנו עושים? המלכות היא הופכת להיות מלכות כבר מצומצמת המשותפת או לכל אחד, ומלכות המצומצמת הזאת צריכה עכשיו להגיע לשיתוף עם הבינה, כן? אז איך היא מגיעה? איפה אני מוצא? תכונת הבינה, תכונת החסד. האם בינה היא קיימת לחוד, או אנחנו מדברים על בינה שמלכות מקבלת צורת החסד וזז בזה, אז הבינה, אבל בינה זה לא חסד, כן? יש חסד, דבורה, תפארת, כן? בינה יש בראש וגם כן בגוף. בינה לגוף זה תפארת, חסד זה משהו אחר. זאת אומרת, מה קורה כאן? צמצום בית, שיתוף עם הבינה, ומגיעים לתכונת החסד. ואז יש לנו קשר בין בינה ומלכות. מלכות בזה נקראת אי זהירה. היא אחרי הצמצום, ושיתוף עם הבינה היא כבר מוקטנת. ואז כשהיא עברה כאלו פעולות, היא נקראת שכינה, מותמת לגילוי הבורא. אז איך הפעולות האלה מתרחשות בקשר בינינו? או כל אחד לחוד, או יחד כולם? מה קורה כאן? נו? אז מבשלים יחד. בבקשה.
זה אנחנו בונים את הרשת בינינו, רשת של השפעה, שכל אחד משפיע על חבר, ואז בתוך זה שכל אחד מצמצם את המלכות שלו ומשפיע על אחר, בזה אנחנו מתחילים לבנות את את הבינה.
כן, בזה בעצם נעשית פעולה שאנחנו קוראים לה התקללות. אנחנו מתקללים בחברה ומקבלים משם את התכונה הזאת של השפעה, את הרצון הזה להשפיע, את הגדלות ואת החשיבות של התכונה הזאת. ואז אנחנו יכולים להתחיל להשתמש ברצונות שלנו שמתאימים לזה.
כן, החברה נותנת לנו את ההשפעה של תכונת הבינה, ועד כמה שכל אחד מסכים להתקלל מהחברים, מהרוח שבחברה, מהמטרה, מהחשיבות של המטרה, אז נוצר, הקשר שנוצר הוא קשר שנקרא חסד.
קודם הצמצום הוא משותף, ואז גם שכל אחד מסכים לבטל את עצמו ולעבוד לאיזשהו מקום משותף, רצון משותף, ובמידה שרוצים לעשות את זה ולהזמין את המאור, זה נקרא שהמלכות המצומצמת שבנינו ברצון המשותף שלנו, הוא נכלל בבינה, בתכונת החסד.
אני חושב שזה כל אחד לחוד כלפי המערכת הזאת שכוללת את כולם יחד. וכל אחד בעצם נמצא כלפי אותה המערכת הזאת, איפה שכולנו כאילו מחוברים יחד. לא יודע איך להסביר את זה. צד אחד יוצא כל אחד לחוד, נותן את החלק שלו כלפי המערכת, אבל כלפי המערכת שבה כולנו כלולים אחד עם השני. אולי.
ובעצם העניין הזה של כל אחד מאיתנו מביא את הרצונות, שלו, המלכות שלו, שם אותם ביחד ובעצם מלביש עליהם את המכסה הזה, את הצורה הזאת, את הגישה הזאת של להשפיע, שזה הבינה. וזה החיבור של שתי התכונות האלה. זאת אומרת, יש כאילו את המנוע שזה המלכות ויש את הצורה שזה הבינה.
זה מתרחש שמחזיקים את הרשת הזאת של ערבות ורק מוסיפים לתוכה, מוסיפים את ההשפעה.
בהתקללות הזאת בחברה אנחנו מקבלים משם את הרצון לתכונת הבינה ואת ההיכרות עם התכונה הזאת, מה זה אומר לרצות להשפיע. ואז אנחנו יכולים להתחיל להתנהג במידת החסד, במידה שאנחנו משתמשים רק ברצונות שלנו שהם לטובת הזולת.
יש לפני צמצום בית, אז כל אחד רק מבטל את עצמו לחברה ורוצה להשפיע אליה. ובאיזשהו שלב כשמתקללים כבר בחברה, אז כמו ממש כמו שיש את הנקודות, דסאג, אז מתחילים לראות שאפשר לשתף קצת מתוך הרצון לקבל וממש להוסיף עוד לחיבור בינינו, ובתוך הבירור הזה מתרחש צמצום ב' שרואים ש אופה, הגענו לאיזושהי נקודה שהיא קצת מסוכנת, שלא רוצים להכניס רצון לקבל על מנת לקבל, ומנסים ממש לשמור על צורה כזאת מסוימת של כמה שאני יכול לתרום אני תורם, אבל יותר מזה זה כבר אסור.
במידת ההתקללות בחברה, אדם מתחיל להעדיף את הרצונות של הכלי המשותף, וזה נקרא שהוא מצמצם את עצמו ולא משתמש עם הכלים קבלה שלו, צמצום ב', ואז שיתוף מידת הדין ברחמים, זה אומר שעכשיו הוא בעצם נכלל עם התכונות של ההשפעה שנמצאת בחברה, בזה הוא רוכש את תכונת החסד, וזה נקרא בעצם מה שהוא היה מלכות נקודה, הוא הופך עכשיו לאיזה עירה שהיא השכינה.
בעצם בתוך התהליך הזה אנחנו מגלים שצמצום א' הוא מין שלב שהוא לא הסוף, כי הוא לא נותן לנו את, אנחנו לא מגיעים למטרת הבריאה. ואז אנחנו צריכים ביחד, כשאנחנו עובדים בינינו, להתחיל גם להחזיר חזרה, כאילו, לתוך המערכת. להתחיל להשפיע על המערכת, מה שנקרא. ואז אנחנו מתחברים עם תכונת הבינה ועושים את התהליך הזה של צמצום ב'.
והעיקר זה להחזיק בינינו את החשיבות, ההשפעה, וכל הזמן לעבוד על זה, איך אנחנו מצמצמים את הכלים דה קבלה שלנו, וכל הזמן מחפשים איך להשפיע.
ואז כשכולנו בעצם מתוך ההתקללות הזאת, כל אחד מצמצם את הרצון לקבל לעצמו ומשתמש בתכונה הזאת של החסד לזולת, אז מתגלה בינינו אותה תכונה, מתוך אותה שוכנת בתוכנו, אותה תכונת ההשפעה. זה נקרא גילוי של הבורא בתוכנו.
והיא מתגלה, כאילו אנחנו מגלים את המצב הבא דווקא במקום שכבר יש התנגדות. שבאמת עשינו את כל הפעולות האלה, הלכנו לחיבור שדרשנו לתוכו מאור, ואנחנו מגלים באמת את המצב כשאנחנו כבר נתקעים, ואנחנו צריכים, אנחנו צריכים את העזרה מהבורא, שייתן לנו את היכולת ללכת למעלה מהדעת שמתגלה במאמצים שלנו.
ברגע שאדם הוא יוצא מעצמו, אז הוא כבר נכלל עם התכונות של ההשפעה, של הבינה, ואז הוא גם יכול להתחיל לעבוד עם התכונה הזו ולהזמין לתוכה את ממש את הבורא, את השוכן.
כן, אז אנחנו כבר נמצאים במערכת קשר שבה אנחנו כולנו מחוברים, רשת קשר שבה פועל מידת ה מה שהבינה, החסד, השפעה, ואנחנו רק רוצים מתוך המצב השבור ממש להיכנס מתוך המצב השבור לתוך המצב הזה של המערכת המתוקנת, שאנחנו שם כולם מקושרים יחד והבורא שורה בתוך הקשר הזה. לזה אנחנו כל אחד ממש נותן את המאמצים כדי לקיים את המערכת הזאת, להתקלל בה, להרגיש אותה.
כן, אנחנו בעצם מגלים שמתוך הצמצום שעשינו, עדיין לא הגענו לאיפה שאנחנו צריכים. כדי לקיים את המערכת הזאת, אנחנו צריכים לעשות עוד פעולה של עוד יותר חיבור בינינו, שבסופו של דבר גם תצליח איכשהו להשפיע החוצה. ואז אנחנו עושים את הצעד הבא בתהליך, שזה כל מה שאנחנו מתארים עכשיו.
והעיקר זה להיות בדביקות לתכונת השפעה ולהרגיש מה שאנחנו צריכים לבצע.
אז כשבמצב הזה כל אחד מאיתנו עושה חסדים לחבריו, מה שנקרא, אז אנחנו יוצרים כלי שהוא מתאים, השתוות הצורה לאור, והאור יכול לשכון בינינו.
והחסדים האלה זה לתת חשיבות כל הזמן, כדי שיהיה לחברים כוח וסיבה ללכת, לקפוץ לתוך הסירה שלנו, ואת כל השאר, את כל השאר החברה דואגת, ודואגת שיהיה קשר לבורא, למטרת הבריאה. צריך לתת את החשיבות לכולם, כדי שבאמת הבירור יהיה מספיק חזק עבור כולם. חשיבות קטנה, אז
מהו הבירור. מהו הקשר בין האי הזהירה ותיקון שעשה אברהם? למה דווקא הפעולה שלו העיקרית, שזה ממש חרות בשמו, כן? כן? אברהם, כן? עם ה' הזאת, זה תוספת להשם, אבל בעצם זה אומר לנו על הצמצום ב', כן? שכל התיקון של אברהם הוא בצמצום ב', כן? אז מה קורה עם התיקון הזה. איך אנחנו עושים? מלכות, בינה נכנסת למלכות, או מלכות נכנסת לבינה, או נעשה ביניהם איזה ירבוביה, בינה מכסה את המלכות, מצמצמת אותה, או מלכות את עצמה מצמצמת, בהתאם למה שבודקת את עצמה לעומת הבינה. איך אנחנו עושים את הפעולה הזאת? בבקשה. והאם בפעולה הזאת אנחנו מתאימים כל אחד או יחד כולם? אולי רק אפשר זה לעשות, מתאימים את עצמנו לאברהם, אז נקראים בני אברהם, אז נקראים בני ישראל, או זה אחר כך. נו, בבקשה. אבל שוב, את הפעולות מלכות ובינה, כן? איך אנחנו מבצעים? אלו מצטמצמים, אלו ואלו, מלכות ובינה, ומה שמשותף ביניהם מופיע, או אחד מצמצם את השני. איפה זה נעשה? באיזה פעולה אנחנו עושים זאת? איך מגיעים לאיזה עירה? בבקשה.
בינה היא רוצה להשפיע למלכות, אבל מלכות שהיא לא מוכנה, אז היא מצמצמת אותה. אז יוצא שמלכות מצטמצמת בעקבות ההשפעה של הבינה עליה. במידה שאנחנו רוצים להזמין את הכוח של הבינה, של ההשפעה עלינו, אז אנחנו נקבל את הבירור הזה שנקרא צמצום ב'.
על ידי שיתוף מידת הרחמים בדין, שהבינה כביכול נכנסה למלכות, השתתפה עם המלכות, נוצר מצב שבעצם מלכות אחרי זה יכולה לעשות חשבון על ההשפעה מתוך הרצון לקבל מתוך המלכות לפי הערכים שקיבלה מהשיתוף של בין הבא. זה בעצם נוצר הבסיס לעשות אחרי זה עבודה על המסך.
כן, בעצם זה מין תהליך כזה שבו המלכות היא חומר הדלק כאילו לכל התהליך הזה, אבל חומר הדלק הזה החלטנו שאנחנו לא רוצים להשתמש בו בצורה שהוא נולד בה, שזה על מנת לקבל, ומעליו אנחנו שמים את הצורה הזאת של על מנת להשפיע, כדי להתאים את עצמנו למערכת, כדי שיהיה באמת כלי שמתאים לשוכן, שיבוא וישכון בתוך המערכת הזאת. אז אנחנו, אלא האור המחזיר למוטב בעצם, עושה בנו את ההיפוך הזה, של מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. וזה קורה בשילוב בין שתי התכונות האלה ביחד.
טוב, ברור שאנחנו לוקחים את הרצון, ומעל הרצון כל העבודה שלנו היא בכוונה. זאת אומרת, כל הרצון, אם בונים עליו את הכוונה, אז הוא מצטמצם כאילו. את המלכות לחמש בחינות מצומצמות.
אנחנו מלמדים את עצמנו דרך העבודה הזאת בחברה ודרך ההתקללות בחברה לשנות את האופן של מקור ההנאה שלנו, במקום שאנחנו נהנה אפילו מחסד, אבל לעצמנו, הרעיון הוא למצוא את המקום שבו אנחנו מתחילים ליהנות מזה שטוב לאחרים. וזאת העבודה, כאילו, לשנות את הנקודת תפיסה הזאת. זה מה שנהפך, זה מה שהופך את הרצון לקבל לזהירה שהוא כבר יכול להיות לטובת. הוא נהנה מזה שהוא עושה טוב לאחרים, ביחסים כבר.
כן, ההבדל בין צמצום א' לצמצום ב' זה שיש אקטיביות של המלכות, שהיא אומרת, עכשיו אני משתתפת כמה שאני יכולה, כמה שבינה יכולה להשפיע עליי, כמה שהחברה יכולה להשפיע, אני מוכן להשתתף בתוך הפעולות האלה, מהחשיבות של ההשפעה שכל אחד מקבל, נכנס ולוקח ממש פעולה. בצורה הזאת, אם אנחנו משתווים לאברהם, באיזושהי מידה, במידה שאנחנו יכולים להשתמש בה, דווקא מה שהיה מהמלכות, כאילו פחות מההי זהירה הזאת. ההי זהירה זה ההתנגדות ל... מעניין שדווקא זה מגדיר את אברהם, כאילו.
עוד דבר שמגדיר אותו זה שהופך להיות למעין איזה קרוז כזה שקורה לכולם. זאת אומרת, אחרי שרוכשים את התכונה הזו של ההשפעה, יש לזה המשך שהיא מתחילה להתפשט בכל המערכת, ההשפעה הזו.
זאת אומרת, אנחנו כשמתקדמים מתחילת הבריאה למטרת הבריאה, אנחנו עוברים כל מיני מצבים. שמצב הראשון שאנחנו נכנסים לעבודה, הוא נקרא אברהם. זה מין תבנית שהקשר בינינו צריך לקבל צורה כזאת, שנקראת אברהם. למה? בהי ברם, שאנחנו עושים קשר בינינו בהי זהירה, אז כשאנחנו מצליחים את זה לעשות, אנחנו מגיעים למצב שנקרא אברהם. כן? אז נקרא שאנחנו נכנסים תחת ההשפעה הזאת, תחת הלימוד הזה, את השיטה הזאת בינתיים, שהיא שולטת עלינו. כן? אז מה, איך זה צריך להתבטא בקשר בינינו? שאנחנו עכשיו בונים את הקשר בינינו בהי ברם. בזהירה. איך אנחנו בונים קשר בינינו בשיטת שנקרא אברהם. נו? קדימה. יחס זה לזה, קשר בינינו, איך אנחנו מייצבים את זה. נו?
לא יודע, אני אתחיל במשהו, אולי על ידי בעצם ה...
תורה לא מספרת לנו על בני אדם, היא מספרת לנו על ההבחנות, כן? זה שכאילו יש איזה בובה ומשחקת בעולם שלנו משהו, זה לא אלא בורא, הוא מציג את המצבים, הוא עושה את הכל, ועכשיו הוא מציג את המצב, מלמד אותנו לתיקון הראשון שנקרא אי זהירה ואי ברם. בבקשה.
אולי נגיד שבעצם על ידי השיתוף מידת הרחמים בדין, שניצוצות די השפעה כאילו נכנסו באקלידי מלכות, יש בכל אחד מאיתנו את ההכנה הזאת מתוך המקום השבור, לבנות שוב את את המקום הזה שנקרא שכינה, ולהתאים אותו ממש לעליון, לשוכן שישכון בו. על ידי זה שבאמת כל אחד מביא את הניצוץ הזה שבו, את הרצון להשפיע, את הנחיצות להשפיע, מביא אותו כאילו לתוך המערכת הזאת, איפה שאנחנו כולם קשורים יחד. כל אחד ממש מכניס רק את הניצוץ הזה שבו. לתוך המערכת הזאת, אנחנו בונים מקום.
בעצם זה מין שלב שבו אני מחליט ששום דבר לא ייכנס לתוך הרצון לקבל שלי, וכל העבודה היא בקשר בינינו כדי לעשות לו נחת רוח. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לאיזושהי נקודה שבה אנחנו ממש מתחילים לעבוד ביחד, כל אחד תורם את הרצון לקבל שלו, כשאנחנו עובדים ביחד כדי לעשות לו נחת רוח, כדי להתחיל לעשות גם פעולות, לא רק בלא לעשות פעולות, אלא להתחיל ממש לעשות פעולות אקטיביות, שמהם תצא השפעה ותצא נחת רוח. שלב מאוד ככה, תקדם כזה ש...
שלב הראשון זה שכל אחד מצמצם את האגו שלו, ורק נדבק לתוך הקבוצה. במצב כזה, במין מצב עיבור כזה, שרק מצמצמים ורק נדבקים.
ואז אנחנו משתמשים בתכונת החסד הזאת כאמצעי, כי אנחנו עושים חסדים בינינו ומתאמנים ומשחקים עם זה בינינו. דרך זה אנחנו מנסים לבנות איזושהי צורה דומה לצורת של השפעה, ואז האור יכול להתחיל לפעול עלינו מתוך אותה השתוות הצורה. ולגרום בנו את השינוי הזה, שבסופו של דבר נגיע לאותה תכונת השפעה.
כל אחד צריך לפתוח אוהל שבו כל חבר מקבל חשיבות, ממש כל מי שרק נתקל במחשבה של אחד החברים נדע מהחשיבות, וכל מה שקורה לו זה שהוא נשרף והוא בוער, והוא על, כאילו מכוון על מקסימום השפעה לחברים, מקסימום השפעה, מקסימום חשיבות, כמה שהוא יכול. בלי שאלה. שם וזהו, ולשם הולכים.
כן, זו השיטה של אברהם. כל הזמן לעורר את החברים בזה שהוא כל הזמן מסתכל עליהם כעל גדולים, בזה שהוא כל הזמן דן אותם לכף זכות בעיניו. ובזה הוא רוצה שתתלבש ההי זהירה, האור העליון, המאור המחזיר למוטב, כי בזה הוא יודע שההשפעה הוא משפיע בעצם לבורא.
זה בעצם מה שנדרש מאיתנו, שכמו שנתנו את הדוגמה, אני חושב אתמול, ש... קיים קיר, קיים חוצץ, כל אחד משאיר ממש את הרצון לקבל שלו מאחורי הקיר, ומכניס את הנטייה שלו להשפעה, את הדאגה שלו עבור החברים, את התפילה עבור החברים, את הרצון שלו להשפיע עבור החברים, את האכזבה מזה שרוצה להשפיע ולא יכול. זאת אומרת, כל הנטיות האלה אנחנו מכניסים לתוך המקום הזה המשותף בינינו, שהוא ה... ששם אנחנו בעצם מעצבים את אותה השכינה שבה יכול ממש לשרות הבורא.
ואולי אחרי שעשינו את הפעולה הזאת, אז יש את המקום שבו אנחנו יכולים להתחיל להתייחס גם לעולם שסביבנו. זאת אומרת, לא רק למה שאנחנו עושים בינינו, אלא גם למה שקורה בכלל מחוץ למקום הזה שלנו, ולהתחיל גם להשפיע נחת רוח לעולם, שזה בעצם להשפיע נחת רוח לו. זאת אומרת, איכשהו לעשות את הפריצה הזאת מעבר לבניית המערכת. בנינו את המערכת, אז עכשיו אפשר להתחיל גם לעבוד איתה.
אפשר להגיד באופן כללי שכל דבר הזה הוא בשם צמצום, בשם זה ש... אנחנו עובדים רק בקטנות, עובדים רק בתכונת השפעה.
בשיטת אברהם הוא מכניס אורחים, הוא פותח את עצמו, פותח את עצמו ובעצם מקדיש את עצמו לזולת. משם זה מתחיל, ואז יש מקום בכלל לאיזשהו דיבור על השפעה, על בורא.
מכניס אורחים, לוקח כל חבר שנמצא בכל מצב שהוא, ואומר לו, בוא תקבל קצת חשיבות, בוא נראה איך אנחנו יכולים ביחד להשפיע על החברים, לרומם אותם, להכניס אותם למצב רוח כזה, ש, לא משנה מה קורה לנו בסירה שלנו, אנחנו יודעים איך לא ליפול, איך להמשיך ביחד.
לעשות נחת רוח, מי להוסיף? כן, כי בזה אנחנו, הבנייה של הכלי שלנו היא עבודה שהיא משותפת, שהיא עבודה שהיא ממש לתת את המקום אחד לשני בתוכנו, אפשר להסתכל על זה גם כן, לעשות איזה, לא כביכול רק לצאת, בצורה אחרת אפשר גם להסתכל עם זה, פשוט לתת לחבר להיכנס אל תוך החלל שבי, לפנות לו מקום.
איך אני בפועל מקבל לתוך הרצון שלי תכונת הרחמים, תכונת הבינה? איך אני בפועל מקבל לתוך מלכות שלי, רצון לקבל שלי, תכונת הבינה. בפועל ממש. עכשיו.
על ידי זה שאני לגמרי עוזב כל מחשבה ודאגה לרצון שלי ודואג ש... כל החברים יהיו מחוברים ככה שבהם תשרה תכונת ההשפעה. וכל הדאגה שלי היא רק בזה. רק בזה, לא בשום דבר אחר.
על ידי זה שאנחנו מהמקום הזה של שיש את הנחיצות העצומה הזאת לעשות את הפעולה הזאת, מגיעים ביחד לתפילה משותפת. שזה מה שאנחנו רוצים בעצם לעשות ביחד. אני בעצם עוזב את כל המחשבות שיש לי על מה שאני צריך ומתחיל לחשוב ולהתפלל על החברים, ואז כולם עושים את זה ביחד, ואז מגיעה תפילת רבים שיבוא האור ויעשה את העבודה.
אין, בפועל זה רק בדאגה לכלל, בזה שאני מתפלל זה שאני מחזיק את הקריטת ברית הזאת, את הרשת הזאת שנקראת ערבות.
אפילו עכשיו, כשאנחנו יושבים בסדנה ומקבלים עלינו את הכללים של הסדנה, זה אומר שאנחנו מצמצמים את עצמנו ורוצים בעצם שכל אחד מהחברים יצליח ושביחד נגלה.
זאת אומרת, כמה שאני יכול לעבוד עם הרצון לקבל שלי, עם הרצונות של הזולת, של החווים, זה נקרא שהמלכות שלי מקבלת תכונות הבינה. שזה מלכות מקבלת תכונות הבינה. איזה תכונות? שאני עובד לפי הרצון של החבר. תחשבו על זה, נדבר בפעם הבאה. אבל לרשום את זה כשאלה. זה שמלכות מצמצמת את עצמה ועובדת עם רצונות הזולת, נקרא שהיא קולטת בתוכה תכונות הבינה. נדבר על זה עוד. בבקשה.
נעבור לחלק הבא של השיעור.